טוב, היום נעשה שיעור מטבע הדברים, אנחנו לקראת פסח, אז נדבר על הדבר הכי חשוב בעולם כל כולו. פסח הוא כמובן השיא של הייצוג של יציאת מצרים ביהדות ובתולדות ישראל, ויציאת מצרים זה המאורע שמכונן את התורה כל כולה, וכמו שדיברנו כבר פעמים רבות, צריך לקרוא את כל התורה כולה דרך סיפור יציאת מצרים, שכמובן סיפור יציאת מצרים הוא לא רק סיפור היסטורי שהיה פעם, אלא הוא רעיון. ומה הרעיון של יציאת מצרים? אז הרעיון הוא כמובן יציאה לחירות, או במילים אחרות, עיקר היהדות עוסקת ב... או לא יודע אם עיקר, ותשתית היהדות זה ערך אחד גדול ומרכזי שצריך לחפור בו ולחפור בו שוב ושוב ושוב, שנקרא חירות. אז השיעור היום לא יהיה בו איזה חידוש גדול, אבל יהיה בו הרבה חידוד של רעיונות, שבעצם ננסה לגעת בשורש של הרעיון שתופר את כל מה שאנחנו לומדים פה. זאת אומרת, מי ששמע שיעורים אחרים, זה אמור לחבר לו את כל השיעורים גם יחד. מה שאני אדבר עליו היום, שזה הרעיון של החירות. אני רוצה להתחיל בסיפור קצר, ודרכו להתגלגל. סיפור שהוא לא התשתית של השיעור, אבל הוא מאוד מאוד יפה. לפני 10-15 שנה, נכנס לחיים שלנו מותג חדש. מי שהסתכל ברחובות, בפרסומות, הוא ראה שנכנס מותג חדש של משקפי שמש. למותג הזה קראו, עדיין קוראים לו, הוא עוד קיים, קרולינה למקה. שמעתם פעם על זה? היה משקפיים והיה כתוב קרולינה למקה, ומתחת לזה כתוב מה? ברלין. וכל אחד מאיתנו שראה את זה, אי שם לפני 10-15 שנה, כשזה נכנס לארץ, אז הוא אמר, וואו, איזה יופי, הגיע לישראל, מותג בינלאומי מאירופה, חדש, קרולינה למקה. הוא גם זכר איפשהו, שהוא בטח ראה את זה בגרמניה, בטיול האחרון שלו ביער השחור, או שהוא עשה טיול עם המשפחה בניו יורק, והוא היה בטוח שהוא ראה את המותג הזה, וזה מותג יוקרתי ואירופאי. מה יותר טוב לישראל מלהפוך למרכז בינלאומי שנמצאים בתוכו כל המותגים המובילים, כל שכן מאירופה, שזה סמל וסימן של איכות. וככה זה היה עוד מותג בינלאומי שנכנס לחיינו. כמובן, רובנו הגדול לא ידענו שמעולם לא ראינו, לא בברלין ולא בניו יורק, שום פרסום של המותג קרולינה למקה, ולו בגלל שמדובר במותג שהמטה העולמי המרכזי שלו נמצא בראש העין. כן? זה לא מותג בינלאומי, זה מותג ישראלי, שהוקם פה בראש העין, באזור התעשייה. המשקפיים שהוא מוכר לנו, אמנם באמת בינלאומיות, הן לא מיוצרות בארץ, הן מיוצרות בסין, כמו רוב המוצרים שאנחנו צורכים היום, שמיוצרים במדינות עולם שלישי בגלל מחיר הזול של היצור, של פועלי היצור. אבל זה כמובן לא קשור לשום דבר אירופאי, ולא לברלין, ולא לכלום. זה על קו ישראל-סין, כמו כל מוצר הכי פשוט. למה אני מספר את הסיפור הזה? כי רובנו, שאנחנו רואים כזה דבר, אנחנו בטוחים שאנחנו נחשפנו למותג בינלאומי חדש שהגיע לישראל, ואנחנו לא מודעים לכך שמנחילים לנו שקר גמור, משהו שנועד לעבוד על התודעה שלנו, וכנראה מכוון לעובדה שהתודעה שלנו היא תודעה שאוהבת מותגים אירופאים, אז מן הסתם, מטבע הדברים, אנחנו נעדיף לקנות משהו שכתוב עליו ברלין מאשר שנחאי. כל שכן שנעדיף לקנות משהו שכתוב עליו ברלין מאשר ראש העין, אבל הסיפור הזה מלמד אותנו משהו גם מאוד מאוד עמוק על החירות שלנו הבסיסית ביותר. כי בדרך כלל, כאשר אנחנו מדברים על חירות, אז רובנו בטוחים, או אפילו כולנו, שההפך מחירות, ההפך הבסיסי ביותר מחירות, זה שיעבוד. שזה נכון. אבל אנחנו לא שמים לב כמה זה יותר טוב, זה יותר יקרתי, אז תשתה מזה. אני מוכרת שלי. כן, אבל יש סיפור מפורסם של ברוך בר ליבוביץ', שהיה מגדולי הלמדנים, תלמיד של רב חיים מבריסק, שאמר, עד רבי עקיבא איגר אני מבין בהבדלים. מרבי עקיבא איגר ומעלה, הכל נראה לי אותו דבר. את כולם אני רחוקים ממני יותר מדי כדי שאני אבין משהו. אז ככה, ניסים והוויסקי. זה באמת מותג עולמי, נכון? שיבס, למרות ששיבס זה סך הכל וויסקי, אבל זה גם מותג, זה באמת מותג עולמי. זה לא מראש העין. זה לא מיוצר בראש העין כנראה, לא? אז בעצם אנחנו הרבה פעמים בטוחים שאנחנו בני חורין, כי אין אף אחד שמשעבד אותנו. אבל האמת היא שאנחנו נמצאים בשיעבוד הרבה יותר עמוק. מהסיבה הפשוטה שאנחנו משועבדים לדברים שאנחנו אפילו לא מודעים אליהם. זאת אומרת, אנחנו יכולים לפתוח את הכיס ולהוציא 600-700 שקל על זוג משקפיים, בגלל ששמו דוגמנית בתמונה עם מראה אירופאי, עם משקפיים יפות, וכתבו קרולין עליהם כברלין, מבלי ששאלנו את עצמנו, למרות שהכל ידוע, אנחנו בעולם של מהפכת הידע, בחיפוש גוגל קטן, אפשר יהיה למצוא שקרולין עליהם כברלין היא אינה אלא מותג שמיוצר בראש העין, ולא יצא ממנו מעולם. ויחד עם זאת אנחנו משועבדים לרעיון הזה, עד כדי כך שהוא גורם לנו לשים הרבה כסף, כדי להרגיש איזשהו ניחוח, במקרה הזה, שקרי לחלוטין. אבל זה יכול היה להיות אותו ניחוח אמיתי. נכון? זה יכול להיות שבאמת היה קרוי נלם כברלין. זה לא משנה. כי אנחנו משועבדים במשהו שאנחנו בקושי מודעים אליו. או במילים של הרב קוק, בפסקה שאנחנו נחזור אליה, באורות הקודש בחלק ג' בעמוד קוף מ"ב, הרב קוק אומר, לפעמים יש משהו קורה בשם חירות, איננו כי אם שיעבוד לאיזה מצב קדום, גרוע ושפל, על כן בעין פקוחה צריך האדם להתבונן על מהות החירות בשעה שהוא שואף אליה, למען לא תתחלף לו העבדות השפלה בחירות. זאת אומרת, במילים אחרות, הבן אדם שהוא הכי עבד שפל, זה מי שחושב שהעבדות השפלה שלו היא חירות. זאת אומרת, הוא אומר, אני בן חורין. הרבה פעמים אני נתקל באנשים שאומרים לי, אני לא כמוך. אתם הדתיים, אתם משועבדים לרבנים. אתם עושים מה שהרבנים אומרים. הם לא מכירים את העולם הדתי, אז הם חושבים שעושים מה שהרבנים אומרים. אתם משועבדים, אבל אנחנו חושבים. אנחנו החילונים, אנחנו אנשים עצמאיים. אנחנו חושבים. במקרה רק יצא שכולנו קנינו את קרוין הלמקה מברלין, שהיא באמת מראש העין. והיא לא קיימת, כנראה. אבל אנחנו באמת חושבים. התשובה היא לא, אתם יותר גרועים. למה? כי לפחות זה שמשועבד לרב, עד כמה שזה קיים, הוא לפחות מודע לכך שהוא משועבד, באיזשהו מידה. הוא לפחות בוחר להיות עבד. זו בחירה שפלה, זו בחירה בזויה, אבל זו בחירה שהוא לפחות מודע אליה. שאתה עבד לתקשורת, למשרדי הפרסום, לרשתות החברתיות, לשטף המידע שזורם אליך במכוונה, לפרסומות שמטרגטות אותך, אתה עבד מבלי שאתה יודע מי האדון שלך. וזה חמור. אבל לא באתי לדבר היום, זה לא שיעור של לרדת על החילונים, שזה שיעורים אחרים. היום באתי לדבר עלינו. זאת אומרת, אנחנו בקרוב נגלה שהבעיה הזאת נמצאת גם אצלנו. וחלק מהפרויקט שלנו כעם ישראל, זה להיגמל ולגמול את העולם מהבעיה הזאת. למה? כי כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שנהיה בני חורין. זאת אומרת, זה תשתית ההוויה כולה. או, במילים של הרב קוק, אנחנו נשאר עדיין באורות הקודש בחלק ג'. אני רוצה לקרוא לכם פסקה שנקראת החירות האצילית בדף, בעמוד צדי סיין, שמסבירה את העניין בצורה מתומצתת ומושלמת בעיניי. הרב קוק אומר, לפי מה שהאדם מקודש הוא בדרכיו, לפי מה שהאצילות הפנימית מתגברת בקרבו, ככה מוצאו את העליונות של הכרת השכל, הערתו ודחיפתו הפנימית, והוא מתאשר במתת חלקו, ורוח החירות מתגבר בקרבו. או במילים אחרות, ככל שלאדם יש יותר אצילות פנימית, ככל שהוא יותר מקודש בדרכיו, ככה הוא מחפש יותר ויותר את רוח החירות שתתגבר בקרבו. הוא מחפש יותר ויותר להיות בן חורין. והרי מתעלה מעל כל שפלות של כל הכדרות העולמית, מתרומם ומעל חתחתיו של הדמיון החומרני, וחופשה ניתנה לו מכל שיעבודיו. מתוך האספקלריה המהירה של הערת השכל, הרי הוא מציץ על כל חוק כתוב, על כל מצווה ותורה, והמעיין האלוהי הומה בקרבו, ונחליו הולכים ושוטפים להדיר את תוכן חייו הרוחניים האמיתיים, אדירות אין קץ. זה הכל. במילים אחרות, ככל שאדם הוא יותר אצילי, הוא יותר נשגב, הוא יותר מקודש בדרכיו, לא פרוש, אלא הוא יותר מחובר לאינסוף, ככה הוא שואף יותר ויותר להיות בן חורין. הוא שואף יותר ויותר לחירות. ומהי אותה חירות? אז הקדשנו איזה שיעור שלם, זה נמצא ביוטיוב, בשנה שעברה, זה מופיע בזוהר הקדוש, וגם אצל הרב קוק אחרי זה, בעולת ראייה על הגדה של פסח, ושם דיברנו על כך שיש שני סוגי חירות, נכון? שהם גם מתפרשים בקבלה, חירות תחתונה וחירות עליונה, המלכות והבינה, או במילים יותר מודרניות, שמי שניסח אותם מאוד יפה, היה הפילוסוף היהודי במאה ה-20, ישעיהו ברלין, חירות שלילית וחירות חיובית. מה כל אחת מהן אומרת? אנחנו לא ניכנס לסוגיה בזוהר, אתם תצטרכו להאמין לי, או בחלופין ללכת ליוטיוב ולשמוע את השיעור, שאני לא יודע איך קוראים לו, אבל הוא עוסק בחירות, ובזוהר הקדוש. וחירות שלילית זו חירות מי שיעבוד. זאת אומרת, היא תמיד חירות ממשהו. זה שאף אחד לא יכפה עליי שום דבר. זה החירות שכוננה את העולם הליברלי, כפי שאנחנו מכירים אותו היום, שאומרת בעצם, אתה אל תגיד לי מה לעשות. שאתה, זה יכול להיות אתה הפרט, זה יכול להיות אתה הציבור, זה יכול להיות אתה השלטון, תקווה בשבילי כמה שפחות מגבלות, כך שאני אוכל להתנהל איך שאני רוצה. על פניו, אם נהיה היום בשיח עם אנשים ליברליים, מערביים, חילוניים, הם יגידו זה חירות, חירות היא חירות שלילית. כפי שניסח, יפה, ישעיהו ברלין. אבל יש עוד סוג חירות, חירות חיובית, שעליה בדרך כלל הרב קוק מדבר, הוא מזכיר גם את החירות השלילית, בעולת ראייה לפסח, אבל כשהרב קוק מדבר על חירות, הוא מדבר על זה המון, הוא בדרך כלל מדבר על חירות חיובית. חירות חיובית זה היכולת לגלות את העצמיות שלנו, היינו את מי שאנחנו באמת. בסדר? להוציא החוצה את מי שאנחנו באמת. מה זה אומר? מה זה אומר במילים קצת יותר פשוטות? כי הרבה פעמים זה נשמע מאוד, מאוד רוחני, מאוד גבוה, אבל לא מקבל משמעות. האדם, ודיברנו על זה הרבה בשנה האחרונה, האדם מורכב מאין ספור שכבות. כאשר חלקן זה שכבות נמוכות מאוד, וחלקן זה שכבות עליונות מאוד. מה הכוונה? בואו נעשה את זה בדוגמאות. כולנו, למשל, רוצים דברים, נכון? לפעמים הרצונות שלנו הם רצונות נמוכים. זה לא אומר שהם רעים. זה אומר שהם נמוכים והכרחיים. למשל, אני יכול להשלים את המשפט, אני רוצה, ואחר כך לכתוב, לאכול צהריים. נכון? ארוחת צהריים. לגיטימי. אבל זה רצון מחשבי, רצון נמוך, רצון מקומי. אגב, זה יכול להיות גם אני רוצה לקרוא ספר, אבל עכשיו אני רוצה לקרוא אותו. כי בא לי, כי זה כיף. ויכול להיות, אני רוצה לתקן את העולם. נכון? משהו כזה שהוא קולוני וגדול. או אני רוצה, בואו לא נלך כל כך רחוק, אני רוצה לסיים את השס, להיות תלמיד חכם. אני רוצה להיות רופא. זה רצונות גבוהים שהם דורשים ממני בדרך המון מעשים שלא יהיה לי כיף לעשות אותם, שהם יהיו קשים, שהם יהיו אנטי רצוניים. ובכל זאת, אני עושה אותם כדי לגלות את הרצון העליון ביותר שלי, שהוא הרצון הכי פנימי שלי, שהוא העצמיות שלי, שזו החירות שלי. שהיא כמובן משוחררת מכל שיעבוד פנימי. זאת אומרת, החירות האמיתית, החיובית, היא כזאת שגם היא משוחררת משעבוד, אבל לא באותו האופן, כי אין משעבד חיצוני. מי המשעבד בה? אני בעצמי. אני צריך להשתחרר מגדול האדונים המשעבדים בעולם, שזה אני. אותו אני שסופג כל הזמן דרכים להיות עבד וכל מיני גורמים בעולם. זאת אומרת, זה לא מספיק שאין לי על הראש פריץ שמחזיק אותי בצוואר, אני גם צריך לדעת לא להתפעל מקרולינה למקה מברלין. שהיא לא קרולינה למקה, היא לא מברלין, אבל היא הייתה יכולה להיות. נכון? במקרה הזה היא סך הכל מראש העין, אבל זה לא משנה. זה יכול להיות ורסאצ'ה מאיטליה, זה באמת. לא להתפעל מזה. זה כמובן דוגמה באלמה, זה יכול להיות בכל תחום בחיים. כי מישהו משעבד אותי, ובמקרה הזה אני מקבל את השיעבוד הזה. אני בשני ידיים פתוח לשיעבוד. כן? אז בעצם זה רעיון החירות. זה רעיון החירות, וכאן צריך כבר לטפל בבעיה. בבעיה מאוד גדולה, שאני קורא לה הבעיה המערבית. בעצם החירות הזאת היא כתובה בתורה, היא כתובה אצל המקובלים, כמו שראינו שנה שעברה בזוהר, והיא כתובה אצל הרב קוק, והיא כתובה באין ספור מקורות ביהדות. אבל היא הגיעה לעולם המערבי דרך הוגים שרובם היו או מעידן הנאורות, מתנועת הנאורות, או בוגרים של אותה תקופה. ובעצם החירות השלילית והחירות החיובית התפתחו זו לצד זו במקביל. החירות החיובית היא נמצאת במסורת הפילוסופית הקונטיננטלית, מה שנקרא הגרמנית, הצרפתית. אחד מהוגי החירות המפורסמים ביותר זה ז'אן ז'אק רוסו. יש מושגים כאלה של חירות חיובית גם אצל עמנואל קאנט, האדם שבעצם מביא את עצמו ליד הביטוי, ובטח ובטח אחר כך אצל כל התנועה הרומנטית בגרמניה, שמדברים על העצמיות של האדם ואיך הוא יבוא ליד הביטוי. וזה פרויקט שבגדול נכשל. זאת אומרת, העולם דחה אותו בשתי ידיים. למה? כי הוא הביא המון צרות. זאת אומרת, היום מקובל להסתכל על המושג של הרצון הכללי, לעומת רצון הרוב, שמדבר עליו ז'אן ז'אק רוסו, כמושג שהוא אבי אבות הדיקטטורה. והדיקטטורות האלה עשו שואה. הביאו את גרמניה הנאצית, והביאו לעולם מלחמות ודברים רעים, ולכן חירות חיובית היא מושג מדאיג ומפחיד, שרוב האנשים היום רוצים להתרחק ממנו. אותו חירות חיובית שעוד פעם, שהתורה עוסקת בה הרבה יותר, כי זה לא המלכות, זה הבינה. זה מאוד מאוד גבוה, קל לנו מאוד להבין את זה. נכון? מה זה חירות המלוכות? אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. זה החירות החיובית. מאידך גיסא, החירות השלילית התפתחה בעיקר על ידי הוגים אנגלו-סקסים. באנגליה וארצות הברית. הראשון שהתחיל לייצר מושג רציני של חירות היה איש דתי, פילוסוף, בן המאה ה-17, שקוראים לו ג'ון לוק, עושה עבודה נפלאה, צריך לומר. היה איש נהדר, באמת, הכתבים שלו הם השפיעו מאוד על ההיסטוריה לטובה, וג'ון לוק הוא עוד לא דיבר על מושג החירות כאיזשהו אידיאל בפני עצמו, הוא כן דיבר על זכויות אדם. זאת אומרת, ג'ון לוק דיבר על זה שהאדם נברא בצלם אלוהים. אנחנו כמובן מכירים את זה מאיפה? מהמשנה. מסכת אבות, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, מדבר רבי עקיבא. אבל הוא דיבר על זה הרבה שנים אחר כך, ואמר, האדם יש לו זכויות מתוקף היותו אדם. בגלל שהוא נברא בן אדם, הוא משהו אחר, הוא יצור בצלם אלוהים. ולכן אתה לא יכול להתייחס אליו כאל חיית השדה. עכשיו, היום זה נשמע כל כך מובן מאליו, ואתה אומר, מה הוא אמר כבר? אבל צריך להבין שבזמנו זה היה חידוש גדול מאוד. כי שליטים היו הורגים, מלאכים היו הורגים בני אדם בסתרנאות, על שמאל וימין, התייחסו לבני אדם כליטרת בשר. זאת אומרת, הוא שינה את העולם לטובה מאוד בתחום הזה. ואולי השיא של החירות השלילית, לפני שהגדירו אותה עוד, לפני ישעיהו ברלין, היה במאה ה-19, בספר מאוד מפורסם של פילוסוף בריטי אחר, שנקרא ג'ון סטיוארט מיל, שהספר עונה בשם, באופן לא מפתיע, על החירות, ששם בעצם מיל מנסח את העקרונות של הליברליזם המערבי, והוא מנסח עיקרון שאחר כך מוביל, עדיין מוביל את העולם גם היום, יותר מכל עיקרון ליברלי אחר. שהעיקרון הזה אומר ככה, זה נקרא עיקרון הנזק. הוא אומר, אתה תעשה מה שאתה רוצה, כל עוד זה לא מזיק לאחרים. בסדר? כלומר, מה?
מוסר שלילי.
אפשר להסתכל על זה כמוסר שלילי, הוא מסתכל על זה כמוסר תועלתני. כן, הוא היה תועלתן בשיטתו המוסרית, זה גם קשור, כמובן, שהוא היה תועלתן וקאנט וחברו היו דאונטולוגים, אבל זה ייקח לנו את כל הזמן להסביר את זה, אבל כן, כן, הוא בא ואומר משהו מאוד, הוא אומר, תשמע, כל עוד זה לא פוגע בחברה או באדם, אז אתה, תודה רבה, אז אתה בסדר, אתה בסדר, זאת אומרת, אם אתה רוצה עכשיו ללכת על הראש עם נוצות ורודות, מה זה מפגיע בכל השאר? עשה מה שאתה רוצה. והעיקרון הנזק הזה מוביל עד היום במחשבה האנושית, והוא הוביל את החברה הליברלית למקומות מאוד טובים, כי הוא אומר, תשמע, אני נוצרי, ואתה יהודי, ואני חושב שאני צודק ב-100%, ואתה טועה ב-100%. אז מה? אז מה? זה לא אומר שאני לא יכול לתת לך לחיות את החיים שלך כמו שאתה רוצה. כל עוד זה לא מזיק לי. כמובן, בעיקרון הנזק, יש הנחת יסוד מובלעת שחייבים לתת עליה את הדעת. היא לא כל כך מובלעת, האמת, מי כותב אותה, אבל כשאנחנו מדברים על זה צריך לתת את הדעת, שהעולם נמדד בפרטים. זאת אומרת שהפרט האוטונומי הוא מרכז העולם. שצריך להסתכל על העולם מתוך נקודת מבט של הפרט. זה לא דבר רע, זה רק עובדה שצריך להכיר בה. יכול להיות שהיא רעה, יכול להיות שהיא טובה, אפשר להתווכח עליה, אפשר להתווכח על המשמעויות שלה. למשל, אפשר להגיד, לא, מה פתאום? אתה עושה משהו, זה מזיק לי באופן אוטומטי. למה? כי אנחנו חלק ממרקם חברתי אחד. כן, ברגע שאתה מחליט ללכת עם נוצות ורודות על הראש, אתה משנה את כל הספרה הציבורית, ואתה משפיע גם עליי. אתה גורם לחיות בעולם שאני לא רוצה לחיות בו. בוא נתווכח על מה האמת. אבל לא כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה, כל עוד זה לא מזיק, כי הכל מזיק. כן? זה המענה לטענה כמו של מיל.
מה
אלטרנטיבה? או מצוין, שאלה מצוין. עכשיו, על פניו הפרויקט הזה של חירות שלילית הצליח יחסית. ולכן היום הטענה שלנו, ואני אומר עוד פעם, היום נורא אוהבים לדבר, בעיקר בארצות הברית ובישראל, אבל גם באירופה, אנשים דתיים כנגד הפרוגרס. כנגד הפרוגרס, לפעמים מישהו מספיק שוטה ומערבב בין הפרוגרסיבים לליברלים, למרות שזה הפך גמור. אני חושב שלדבר נגד הפרוגרסיבים זה בחירה קלה. כי יש הרבה מאוד מה מנגח את הפרוגרסיבים. זה קל מאוד להראות את האבסורדים בתפיסת העולם הפרוגרסיבית. כמו שעשינו גם בשיעורים אחרים. הרבה יותר קשה להתמודד עם הליברליזם. כי הליברליזם באמת הפך את העולם למקום הרבה יותר טוב. צריך להיות שוטה גמור, או שקרן, או עיוור, כדי לא לראות איך הליברליזם הפך את העולם למקום טוב יותר. למה? כל כך למה? כי הוא הביא לנו דבר נפלא לחיים. הוא הביא את הרעיון העמוק הזה, וזה באמת רעיון עמוק ואמיתי. שזה שאני חושב אחרת ממך, זה לא מקנה לי זכות לפגוע בחירות שלך. הרעיון הזה הוא א' כל, אינטואיטיבית, מאוד מוסרי, וב' ויותר חשוב מא', מאוד מאוד יהודי. כי הוא מביא חירות לעולם, זה דבר נפלא, אבל הוא גם מאתגר את היהדות בצורה בלתי רגילה. למה הוא מאתגר את היהדות בצורה בלתי רגילה? כי הוא אומר לנו בשפה קבלית, למה לכם בינה? מספיק לנו מלכות. למה לכם חירות חיובית שמביאה כל כך הרבה צרות? אפשר להסתדר עם חירות שלילית. ועל זה אנחנו באים לענות היום. להגיד לא נכון. אי אפשר. וזה כל כך עמוק שגם אנחנו לא מבינים את זה. וזה נגיע בהמשך. למה אי אפשר? כי בואו נסתכל קצת. היסטוריה. ג'ון לוק, שאנחנו מאוד אוהבים אותו, הוא חי במאה ה-17. נפטר בתחילת המאה ה-18. ג'ון סטיוארט מיל חי במאה ה-19. נדמה לי שהוא כתב את על החירות או פרסם ב-1859, אחרי פטירתה של אשתו. בריטניה הייתה אימפריה קולוניאליסטית עד אמצע המאה ה-20, שעשתה פשעים בלתי יחופרו כנגד עמים שלמים כמו עם ישראל, כמו ההודים, ועוד כהנה וכהנה עמים, והתנהגה נגדם, התנהגה מולם בצורה פושעת ומרשעת. אגב, זה בדיוק הטענה של הפרוגרסיבי. למה הליברליזם נכשל? והם צודקים, הם צודקים. זאת אומרת, במילים אחרות, שאתה מדבר על חירות ממשהו, חירות משעבוד, זה לא יחזיק מעמד. המלכות לית לה מגר מכלום. או במילים פילוסופיות ולא קבליות, דבר שלילי הוא מטבעו ריק. הוא חסר תוכן. מה קורה כשאני מסיים? אז אני יותר לא משועבד. עכשיו מה? כי השיעבוד הוא הרבה יותר עמוק משיעבוד מדיני. הוא הרבה יותר עמוק משיעבוד שלטוני. מה קורה שמשחררים אותי? מה תגלה שתיקח עם של עבדים ותשחרר אותו? מה תגלה מהר מאוד שמה הם? הם עדיין עבדים. זה קרה ביציאת מצרים. מי שגאל אותנו ממצרים זה אדם שלא היה עבד מימיו. כי עבדים לא מסוגלים לגאול את עצמם. כי הם עבדים. ולא רק שלא מסוגלים לגאול את עצמם, הם תמיד חוזרים לעבדותם. עם שיצא ממצרים, מי שיעבוד נורא והיום, לאורך כל הדרך מתלונן, על זה שהוא זכר את הכישויים והאבטיחים והבצלים של מצרים. הוא אומר, למה הבאת אותם במדבר הזה למות? הוא לא מבין שעדיף למות במדבר מלהיות בן חורין, מלהיות עבד במצרים. ובגלל זה הם עושים עגל. העגל הוא סמל הסמלים של העבדות. כי הם מחפשים משהו לעבוד אותו. הולך האלוה החדש שלהם, משה רבנו, הולך פתאום, והם נשארים לבד, ואז אומרים, אוקיי, מי המבוגר האחראי? לא יכול להיות שאין מישהו שיגיד לנו מה לעשות. אין בעיה, נעשה עגל. נעשה עגל. קרולינה למקה, ברלין. משהו. מישהו צריך לקבוע לי. מה אני חושב? איפה שהוא לא יהיה. אז עושים עגל. אז בודקים מה האופנה במילאנו ובפריז, כדי לקבוע איך להתלבש. צריך משהו לאחוז בו. כדי לחזור, להמשיך להיות עבדים. חירות שלילית לעולם תהפוך אותך מיד לעבד מודרני. כלומר, עבד שאינו מודע לעבדותו. עבד שהוא עבד לכוחות הרבה יותר גדולים מכפי שהוא היה כאשר הוא היה באמת עבד. כלומר, כשהוא היה עבד משועבד פיזית, עכשיו הוא משועבד מנטלית והוא עצמו המשועבד הכי גדול שלו, ואין לו שום דרך לברוח מזה. או בשפה קבלית, אתה לא מצליח לצאת מעצמך שאתה במלכות, ואתה לא שואף להגיע למשהו שהוא המעבר שלך, לחירות, לבינה. ולכן, החירות השלילית חייבת חירות חיובית. עכשיו, זה דבר שאנחנו לא צריכים להגיד אותו בבית המדרש. זה דבר שאנחנו צריכים להגיד אותו אולי לחילונים. כי בבית המדרש, בדרך כלל, החירות החיובית היא מאוד מובנת. נכון, כשמדברים במרכז הרב על חירות, על איזה חירות מדברים? על חירות כזאת, להיות עצמך. לא על חירות משעבוד של, 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 של העולם המערבי. אותה חירות שהעולם המערבי הדמוקרטי מדבר עליה. אבל יש גם צד הפוך. החירות החיובית, גם היא לא באמת יכולה להתקיים בלי חירות שלילית. וזה חידוש. זה חידוש. שצריך להסביר אותו. זה חידוש לא שלי, זה כתוב בזוהר, זה כתוב בצהר הרב קוק, אבל צריך להסביר למה. מה הבעיה? הבעיה היא שבעצם כאשר אנחנו מדברים על חירות חיובית, מה היא אומרת לנו? היא אומרת, תהיה עצמך. תהיה מה שאתה, תהיה משוחרר מכל שיעבוד חיצוני. נכון? זה לא יכול להיות אם אתה משעבד מישהו אחר. במילים אחרות, החירות הפנימית, החירות עילאה, החירות הגבוהה, החירות החיובית, היא חירות כזאת שצריכה להיות של העולם כולו. אם החירות שלך היא השיעבוד של האחר, זה לא חירות. זה אומר שאתה לא באמת עצמך, כי אתה זקוק למשעבד מישהו אחר. או באופן יותר עמוק, וזה צריך להבין, במערכת היחסים של עבד ואדון, מי משועבד? שניהם, יפה מאוד, העבד והאדון. אתה לא בן חורין אם אתה משעבד מישהו אחר. עכשיו, התורה לא מסתפקת בזה. היא אומרת משהו יותר גדול. כי כמו שאנחנו אמרנו, בתורה יש את הבסיס, שזה יציאת מצרים, אבל יש גם את הוקטור, את היעד הסופי, שהוא אחרית הימים, ששם כתוב באחרית הימים, שהחירות תהיה כזאת גדולה, שזה לא רק שלא נשעבד אף אדם, זה שאף אדם לא ישעבד אף אדם. זאת אומרת, כדי שיהיה חירות אמיתית על פי התורה, מושלמת, צריך להיות לא יישא גוי אל גוי חרב, ויודעו עוד מלחמה, וכיתתו חרבותיהם לעיתים וחניתותיהם למזמרות. זה צריך להיות מצב שלא שאתה לא תשעבד אף אחד, אלא שאם הסינים משעבדים את הטיוואנים, זאת בעיה. זה הפך רצונו של הקדוש ברוך הוא בעולם, שהוא מה רוצה שיהיה? חירות. אין חירות. בגלל שהקורדים בסוריה משועבדים, אז אין חירות בעולם. אתה לא יכול באמת להיות בן חורין אם אין להם חופש משעבוד. מבינים מה שאני אומר? וזה יותר מזה. ברמה הגבוהה ביותר, החירות היא אפילו החירות של בעלי החיים. נכון? זאת אומרת, וגר זאב עם קבץ, ונמר עם גדי ירבץ. זאת צריכה להיות חירות כזאת שאפילו אם הזאב עדיין אוכל את הקבץ, יש איזה בעיה בעולם. למה? כי יש ביניהם מערכת של שיעבוד. כי הקבץ תמיד יצטרך לברוח מהזאב, אז הוא לא באמת בן חורין, והזאב לא יוכל לחיות אלא אם כן הוא יטרוף את הכבש. לכן גם הוא לא באמת בן חורין. וכמו שדיברנו לא מזמן, בעומק זה אפילו בחוקי הטבע. אפילו אם יש חוקיות לטבע, העולם עדיין לא בן חורין. צריך להבין, כמו שהרמב"ן אומר, שכל הטבע הוא נס אחד גדול. אין בו חוקיות באמת. החוקיות היא במראית עין בלבד, היא שיעבוד של התודעה. התודעה שלנו משועבדת למקום ולזמן ולחוקיות של הטבע, וזה כשלעצמו שיעבוד. במדרגה הכי גבוהה של חירות שיש. ולמה אני אומר את כל זה? כי גם אנחנו לא מבינים את זה. זאת אומרת, יש פה איזו פסקה מאוד יפה של הרב קוק. בוא נקרא אותה, שתכניס אותם קצת לאווירה. ראיתי את זה במקרה היום. זה גם פסקה, זו פסקה שנקראת התעלות לאחדות ולחירות. היא מדברת על החירות. קראנו את הסוף שלה בהתחלה. והיא מתחילה עם משהו יפה יפה. רב קוק אומר, כשהרעיון והרצון והאופי איננו מתעלה מהחוג של השלמת העולם המעשי, עומד התוכן אז בצורה עבדותית. עבודת עבד. אין המגמה המעשית אפשרית להיות המעשה בעצמו, כי אם איזה פועל יוצא ממנו על מנת לקבל פרס. אבל כאשר התמצית של האידיאל המעשי כבר שולט, אז מתרומם כל העולם המעשי ונשמה נזרקת בקרבו, הנותנת לו חיים חדשים עליונים, שמתאחד המעשה והרעיון ומוצא שכרו בתוכו, שכר מצווה מצווה, עשה דברים לשם פועלן ודבר במשמע. זה בעמוד קוף ממלף, באורות הקודש ג' פסקה צדיחת, הרב קוק אומר פה איזה רעיון, אני אסביר אותו מילים שלי, כי הוא לא מסובך כל כך, אבל הוא רעיון עמוק מאוד 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 מאוד. אומר, בעצם תדע לך גם להיות משועבד בכל מה שקורה בעולם הזה, במנותק מהאידיאלים העליונים, מהרעיונות והערכים העליונים, גם זה עבדות. יצירת שני עולמות, עולם האידיאלים והעולם הזה, זה כשלעצמו, זה קיצוץ בנטיות וזה סוג של עבדות. למה זה עבדות? כי אתה עבד למקרים החולפים שבעולם. מהצד השני, אם אתה לא מודע למקרים החולפים שבעולם, אתה עוסק רק באידיאלים, אז אתה בעצם חסר את המלכות. חסר את היכולת להתמודד עם השיעבוד של העולם הזה. ובמילים אחרות, חייב להיות עלייה של המלכות בבינה. חייב להיות חיבור בין מה שהרב קוק קורא לו מהחוג של השלמת העולם המעשי, כן? לרעיון והרצון והאופי העליון של הדברים. למה אני אומר את זה? כי זה חטא גם שלנו. זאת אומרת, אנחנו, הכי קל לנו לרדת על החילונים, כמו שעשינו בתחילת השיעור, ולצחוק עליהם כמה שהם משועבדים, לא יודע מה, למותגים ותקשורת ורשתות חברתיות, והם סופגים, והם לא יודעים אפילו שיש מישהו שמנהל אותם, ואומר להם מה לחשוב. אצלנו קורה ההפך. זאת אומרת, אצלנו הרבה פעמים מה שקורה, זה שאנחנו כל כך נופלים חזק, או לא ההפך, זה לא ההפך, זה אותו דבר בעצם. שאנחנו גם נופלים לחלוטין לתפיסות של העולם הזה, ומנותק לחלוטין מהערכים הגדולים והאידיאלים של התורה. איך זה עובד? למשל, אחת השאלות שאני הכי אוהב לשאול אנשים מזדמנים, אנשים דתיים שיוצא לדבר איתם, זה שאני שואל אותם, תגיד, אתה ימין או שמאל? אומר, אני ימין. אני אומר, אתה כופר. מה? אוקיי. מה זה אני ימין? אתה לא ימין ולא שמאל. אתה מאמין בתורה. למה אתה מצמצם את התורה לקטגוריות של ימין או שמאל? איך אתה יכול להגיד, אתה איש ימין, מאיפה בא לך הביטוי המטופש הזה, כאדם שמאמין בתורה? לפעמים זה מעמיק יותר. אני כתבתי על זה עוד לפני שזה היה באופנה, לפני כמה שנים כתבתי על זה מאמר ומקור ראשון, שהימין הדתי מאמץ תפיסות עולם של שמרנות אמריקאית, של אדמונד ברק ועוד הוגים כאלה ואחרים. עכשיו זה בסדר, זה לא, אני לא נגד לקרוא את ההגות השמרנית האמריקאית, אבל המחשבה שעולם ההגות שלנו יכול להיות עולם הגות של שמרנות אמריקאית, זה קיצוץ מנטיות. זו מחשבה שהעולם הזה הרבה יותר חשוב מהערכים העליונים שלנו. צריך להתנהל הכל על פי כאן ועכשיו. או במילים אחרות, אנחנו צריכים לחשוב על הכל בעולם הזה, גם מתוך האידיאלים התורניים שלנו, מתוך הערכים התורניים שלנו, והראש ובראשונה, הערך הגדול מכולם, הוא ערך החירות. בסדר? בוא נקרא עוד פסקה יפה של הרב קוק על הנושא, כי שוב, הרב קוק מאוד אהב את זה. זה יהיה בשמונה קבצים, בקובץ ח', פסקה ר' של המתחת. אז הרב קוק אומר כך, אומר, מי שרוחו מלא מהופעת אור אינסוף, כל הרעיונות הקצובים הם לוחצים את לבבו, ואינו מוצא בהם קורת רוח. כלומר, אדם שהוא באמת מחובר לאור אינסוף, שהוא מלא מאור הופעת אינסוף, כל הרעיונות הקצובים, הדברים החלקיים, העולם הזה, אם כאילו, כל מה שקורה פה, כל זה חונק אותו, כן? זה חונק אותו, כי הוא מלא באור אינסוף. אז הוא לא מוצא בזה קורת רוח. על כך צריך לענג, צריך להיות על כן לדעתי, על כן צריך לענג את נשמתו בעונג העליון החופשי של אלמא דחירות, אלמא דחירו, שהוא אור התענוג העליון של חדוות השם העליונה, חדוות עולמים של זיו אור חי העולמים.
מאוד אמורפי.
לא, זה לא. לא, זה ממש לא. לא, לא. אני אגיד לך למה לא. כי עוד פעם, כי
שעבד, אני, זאת אומרת, יש לי, זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד, זה שאני אדם ואני אוכל ונשם, זה כבר שיעבוד.
נכון.
זה שאני משתעבד לנשימה שלי.
לא, לא. עוד פעם, עוד פעם. השאלה הגדולה היא איפה נמצאת התודעה שלך. איך אתה בסוף מסתכל על העולם? השאלה היא לא מה אתה עושה כשאתה אוכל ושוטה בזה, אתה בן אדם. אם לא היית בן אדם, אם לא היית אוכל ושוטה בזה, היית מלאך. לא, לא, לא. עוד פעם, זה בדיוק מה שצריך להשתחרר ממנו. ברור שאתה משועבד, אבל גם לפי הגדרה, כל מה שאתה אמור לעשות, זה לאכול ולשתות ולהרוג ולהתרבות. כן? ובכל זאת, תצליח כבן אדם להתגבר על העסק הזה. לא אתה, אלא אבות אבותיך. אבל כלומר, בן אדם צריך להתגבר על המקום שלו. זה בדיוק הרעיון של חירות חיובית. חירות חיובית זה לעלות מהמלכות והבינה, להגיע למקום שהוא מעל התודעה הבסיסית שבתוכה אתה נולד. ולכן, אז אני מסביר. ולכן אתה צריך לחשוב על הדברים מתוך תודעה של חירות כל הזמן. כלומר, וכמו שאמרתי פה בהתחלה, אני לא נושא אמנם, אבל כמו שאמרתי בהתחלה, אם מישהו רוצה לחפש למה השיעורים שלי הם לא סתם אוסף של פרובוקציות, אז הוא יכול לראות שזה הקו של כל מה שאני אומר. לא משנה אם זה נגד מגזריות, או אם זה על נבואה, או על כל נושא בעולם שאני מדבר, כן? או על הפיכות, על פוליטיקה, או על הכל, הכל, נכון, או על פילאטיס, נכון? ניסים צודק, תודה. הכל, 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 יוצא מנקודת הנחה של חירות, שהחירות צריכה להביא את התורה. עכשיו, ולכן אמרתי, השיעור הזה היום, אין בו הרבה חידוש, יש בו הרבה חידוד של מה שצריך לעשות, אבל כן, אני אגיד איזה חידוש בכל זאת, כי אני רוצה לתת דוגמה. ואני מניח שכל התגובות שאני אקבל על השיעור הזה, למרות שאני מדבר כבר 42 דקות כמעט, אני מניח שכל התגובות שאני אקבל על השיעור הזה, שיהיו שליליות ברובן, תהיינה על הדוגמה הזאת, לא לחינם בחרתי בה, היא דוגמה פרובוקטיבית מאוד, כי הרעיון הוא להסביר כמה החירות צריכה להוביל אותנו. בסדר? ומי שראה את הכותרת של השיעור יכול להבין את זה. השאיפה שלנו צריכה להיות, בוא ניקח דוגמה, למה אין מספיק חירות בעולם. אתם יודעים למה אין מספיק חירות בעולם? אני אגיד לכם. כי פה, מחוץ לראש העין, אחרי המפעל של קרולינה למקה, אחרי המטה של קרולינה למקה, אם יוצאים מהאזור תעשייה, ופונים ימינה, בכביש 5, אחרי כמה קילומטרים יש מחסום. מחסום זה לא חירות, זה שיעבוד, נכון? כנס עוד יותר פנימה, יש מלא מחסומים. זאת אומרת, עצם העובדה שאנחנו משעבדים עם אחר, זה נגד החירות. זה דבר לא חירותי שאנחנו עושים. צריך להפסיק אותו. ומיד. כלומר, לא יודע אם מיד, אבל צריך להפסיק אותו. עכשיו בוא נסביר. לפני שמתנפלים עליי, בוא נסביר. אתם יודעים מה? לפני שנסביר, נגיד את זה בצורה יותר ברורה אולי. חירות שהתורה קוראת לה, שהנביא ישעיהו מדבר עליה כחזון אחרית הימים, היא חירות גם לפלסטינים. היא חירות גם לערבים. היא חירות גם למוסלמים. היא חירות גם לאיראנים. אפילו לחיזבאללה, לחות'ים. וכמו שאמרנו יותר מזה, היא גם חירות לבעלי החיים במדרגה יותר גבוהה. וחירות לכל העולם כולו. אתה לא יכול להיות בן חורין, אתה, אנחנו, אם אתה מתנגד לרעיון הזה. זאת אומרת, במילים אחרות, אם אתה מתנגד באידיאל שלך לכך שהפלסטינים יהיה חירות, אתה לא בן חורין. אתה עבד לרעיונות של העולם הזה. אין אפס, לא יכול להיות אחרת. עכשיו כמובן, מה כבר כולם חושבים? זה נורא יפה שאתם שותקים וזה, זה לא כמו ביוטיוב, שישר מגיבים. כן? אתה רואה מישהו מגיב לי, יש משהו ביוטיוב שעוד לא הבנתי איך עושים אותו, שמגיבים על הדקה. אתה רואה, תסביר לי, תעלה על האלגוריתם. אתה מבין מה שאני אומר? זה רושם לי 10-17, וזה כאילו, זה נהיה כחול, אני יכול ללחוץ ולקפוץ למה שאמרתי. זה נורא יפה, אני מאוד אוהב, אני אוהב תגובות כאלה, ככה יכול לדעת מה אמרתי. כן, כי אני לא זוכר מה אמרתי, וגם ככה אני לא חתום על כלום, אבל אז יש כאלה שמגיבים בדקה 10-15, איך אתה אומר את זה? איך לא שמת לב? ואז בדקה 15 הוא אומר לי, עכשיו הבנתי, כן, שמעתי את ההמשך. אז בטח כבר פה יהיה את התגובות, אבל אני אגיד, נסביר משהו, זה בדיוק מה שהרב קוק אומר פה, היחס בין האידיאל ובין העולם הזה הוא מורכב מאוד. זאת אומרת, יכול להיות שבקונסטלציה הנוכחית של איך שהעולם נמצא, אי אפשר לאפשר מבחינתנו את החירות לערבים. למה? כי זה יפגע במה? בראש ובראשונה? בחירות שלנו. כן? ואם זה החירות שלך מול החירות של מישהו אחר, במלחמת אין ברירה, אז חד משמעית התשובה היא מה? החירות שלך. ולכן יכול להיות, ואני אגיד בסוגריים, שאני מאמין ביכול להיות הזה, שלמשל עכשיו אנחנו נמצאים במציאות של מלחמה, אין אפשרות אחרת. צריך לשאול, למה הגענו למצב הזה, שאין אפשרות אחרת. צריך לשאול, למה אנחנו כל כך רחוקים? מה שכתוב בספר ישעיהו בפרק ב', ונערו אליו כל הגויים, שכל הגויים באים מבקשים תורה, ואומרים, ויורנו מדרכיו, ונלחם באורחותיו, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. למה זה לא קורה? צריך לשאול, האם אנחנו אשמים בזה? צריך לשאול, האם אנחנו רוצים את זה? או שלא. שאנחנו רוצים לשעבד את האויבים שלה. כי אנחנו לא בני חורים. כי אנחנו גם עבדים. אנחנו עבדים במושגים של פוליטיקה מקומית מגעילה. אותה פוליטיקה שהרב קוק אומר עליה בתחילת ספר אורות, שעזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי, כדי שלא נהיה חלק ממלכות רשעה. צריך לשאול, האם אנחנו מבינים את זה, שהשאיפה הפנימית שלנו צריכה להיות, חירות לכולם. או במילים אחרות, יכול להיות שהדרך הנכונה כרגע זה מלחמה. אני לא שולל את זה, אני אפילו מסכים עם זה. כן? אבל, רגע, אבל, אני שואל אתכם, זה מפריע לנו שזאת האופציה שבחרנו בה? זאת אומרת, כמה מאיתנו אומרים, איך היינו רוצים שגם הפלסטינים יהיו בני חורין. אבל אנחנו נמצאים במלחמת אין ברירה, ואנחנו צריכים לחשוב על כל מה שאפשר לעשות, ויש הרבה, כדי לסיים את הסיטואציה הזאת, בכך שגם הם יהיו בני חורין, ושהאידיאלים של התורה יתקיימו, לא על חשבון החירות שלנו. עוד פעם אני אומר, כן? זאת אומרת, וזאת הסיבה שאני לא, כשם שאני לא איש ימין, אני גם לא איש שמאל. כי אני לא חושב שצריך לסכן את עצמנו כדי לאפשר לאחרים. אני מאוד מאמין שיש מצב של מלחמת אין ברירה שצריכה להתקיים. צריך גם לנצח אותה. צריך לעשות אותה ברצון רב ובמוטיבציה מטורפת. אבל האם מכל זה בסוף יש לנו שאיפה שכל העולם יצא לחירות? אם לא, זה סימן שאנחנו עושים ניתוק, אותו ניתוק שאנחנו מדבר עליו, בין האידיאלים העליונים ובין העולם הזה. באידיאלים העליונים אנחנו מדברים על חירות. בעולם הזה אנחנו עושים שיעבוד. ואנחנו לא עושים את השיעבוד כדי לשמור על החירות שלנו, אלא אנחנו מתחילים להאמין שהדרך הנכונה היא דרך השיעבוד. זה לא שונה מלהיות עבד לקרולינה למקה. אתם יודעים מה? זה יותר גרוע. למה זה יותר גרוע? כי הרבה יותר גרוע להיות עבד עם כיפה שמדבר על חירות מאשר סתם עבד, בלי כיפה, שלא מודע לעבדותו. אם בתחילת השיעור אמרנו שיש את זה שהוא לפחות יודע שהוא עבד, קוראים לו עבד, זה עדיף מאשר זה שלא יודע שהוא עבד, זה נכון. אבל יותר חמור משניהם, זה שהוא לא רק שהוא לא יודע שהוא עבד, הוא בטוח שהוא נושא את סמל הבן חורין, והוא עבד עבדים. לכן, במילים אחרות, כדאי לנו לזכור לאן אנחנו הולכים ולמה אנחנו שואפים. וזה התכלית של פסח. לזכור מאיפה באנו, מציאת מצרים, משעבוד, לאן אנחנו הולכים? לחירות. לאיזה חירות? אנחנו מתחילים עם החירות של פסח, החירות השלילית, ומסיימים בשבועות עם מתן תורה, חירות על הלוחות, אל תיקח חירות על החירות, אין לך בן חורין למי שעסק בתורה, החירות החיובית שמגיעה בשבועות, ואנחנו מבינים שאי אפשר בלי שתיהם. יש דברים של הרב עוזיאל, שכתב מאוד יפה על הנושא הזה, שאמרתי שאני גם אפשר להביא אותם, זה כתוב בספר הגיוני עוזיאל, בשער כף א', שער כף ח', פרק א', שהוא אומר את זה במילים אפילו הייתי אומר קצת קיצוניות, מי שרוצה לקרוא את כל הפרק שלו, לא יודע אם אני מסכים כל מה שכתוב שם, ודברים מאוד מאוד קיצוניים. הוא אומר, אין היהדות שואפת לשינוי סדרי עולם וערכי החיים, אבל שאיפתה הגדולה היא לבטל השלטונות המדינית, שהיא עושקת ורוצצת, מכניעה ומשעבדת, מושלת וכובשת בכוח החרב והזרוע. אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות, הוא מבין את זה אחרת לגמרי ממה שאנחנו מבינים. הוא לא מבין את זה שמלכויות משעבדות את ישראל. הוא מבין את זה שמלכויות משעבדות... לא, שהמלכות, השלטון, משעבדת בני עמו. כן? ושימו לב, וזו שעתידה להתבטל בימות המשיח, אינה רק לגבי ישראל, אלא כלפי כל האנושות כולה. כלומר, הוא אומר הרב עוזיאל, ועוד פעם, זה אפשר לקרוא את כל הפרק, פשוט אנחנו בקוצר זמן, פרק מדהים בעיניי, מדהים ומשונה כאחד, ויפה יפה, אני יכול לשלוח לכם, אגב, יש לי את כל הפרק, חבר שלי שלח לי. הוא אומר, גאולה אמיתית, זה חירות מכל שיעבוד, לכל באי עולם. ואני מוסיף, הוא הביא פה חידוש עצום, שהוא אומר שאין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות. הכוונה שהמלכויות משעבדות את אזרחיהן, ולא כמו שאנחנו רגילים להבין, שהכוונה שהמלכות משעבדת אותנו, את עם ישראל. אבל אני מוסיף, זה יותר מזה, זה בדיוק הפשט שכתוב לא יישא גוי אל גוי חרב. זה אנחנו... המרכז אולי של הגאולה העולמית, אנחנו נושאי הבשורה, אבל הגאולה עצמה היא מגיעה לכל מקום ומקום, לכל פרט ופרט, לכל דבר ודבר. עכשיו, ברור שאנחנו לא שם, ברור שאנחנו לא שם. השאלה היא למה, השאלה היא למה לא הצלחנו להגיע למקום הזה.
הכל
תלוי בנו.
עמלק, יש מצווה,
אז אם יש מצווה, אז כנראה שפה זה לא תלוי בנו, שאין לנו ברירה אחרת. אבל איפה שאין, זה תלוי בנו. צריך לשאול שאלה פשוטה. זה נדמה לי, זה השיעור הראשון שהעליתי אחרי המלחמה. שאלתי למה המלחמה הזאת הגיעה אלינו. צריך לשאול, מעבר, בוא נבטל רגע את כל העם, נסתכל על עצמנו. מה עשינו לא נכון שאויבים שלנו רוצים להרוג אותנו? במקום לרצות לבוא ולשמוע מאיתנו תורה. מבינים את השאלה? זאת אומרת, כן, כן, עכשיו הם רוצים להרוג אותם, אז נהרוג אותם. יותר חזק מהם. בלי חשבון. בסדר. אבל בואו גם נעצור רגע, נשאב פה בבית כנסת ונשאל למה. למה? למה זה לא עובד לנו? ואם... אנחנו לא שואלים, אז צריך לשאול שאלה אפילו יותר בסיסית. למה זה לא מעניין אותה? למה אנחנו לא מבינים שהשאיפה שלנו צריכה להיות שהם יהיו בני חורין? ואז אולי, אולי, ואני לא ארחיב בזה בגלל קוצר הזמן, אבל אולי, אם היינו מספרים להם את זה, אולי אז הם היו רוצים להקשיב. זאת אומרת, אולי אם היינו יודעים לספר את הסיפור, שהקדוש ברוך הוא שלח אותנו, את עם ישראל, עם משימה בינלאומית, אוניברסלית, של גאולת העולם כולו, שהיא טובה לכל העולם כולו, לכל באי עולם, שהיא שליחות של חירות, להפוך את כל העולם למחורין, אולי אז, היום מקשיבים לנו, אולי אם היינו מפסיקים לספר, שאנחנו תנועה לאומית חילונית מסוף המאה ה-19, אולי אז, זה גופה, היה גם הפתרון של הבעיה, אני לא יודע, אפשר להרחיב את זה בפני עצמו, וגם את זה עשינו. ואני רק אומר, תשימו לב, תשימו לב, ואני יודע שזו דוגמה סופר פרובוקטיבית, ויכתבו שאני שמאלני, ושאני... אבל זה האמת. זה האמת, מה אפשר לעשות? זה האמת. האמת היא שהקדוש ברוך הוא לא רוצה, אני אומר את זה בצורה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה, באידיאל, שאנחנו נשעבד עם אחר. זאת האמת. זאת האמת. זאת אומרת, אם הילד שואל אתכם בבית, תגיד, אבא, הקדוש ברוך הוא רוצה שנשעבד את הפלסטינים, שיהיה צ'ק פוינט בין רמאללה לג'נין, תגידו, מה פתאום? לא. שום פעמים באופן לא, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה כאלה מהירים, כאלה מלאי תורה, כאלה אנשי חירות, שכשכל העולם יראה אותנו, ובכללם, הקרובים אלינו ביותר, פיזית, הפלסטינים, הם יגידו, וואו, אני רוצה ללמוד מהם. לא רוצה להרוג אותם. צוות חלק מהם. אבל זה לא עובד בנו. זה לא עובד בנו. אנחנו עושים דברים, עושים משהו לא בסדר, צריך לברר מה. ולכן אין לנו ברירה. אלא להילחם בהם, ואז אנחנו צריכים לנצח בכל הכוח. כי אין לנו ברירה. כי במלחמה צריך לנצח. במלחמות צריך לנצח, אין מה לעשות. גם את זה התורה אומרת. אבל שבשום פנים ואופן לא נתבלבל. ואני חושב שזה התכלית שלנו. כי מלחמה, מי שזוכר, דיברנו על זה לפני, ממש בתחילת המלחמה, כן, ואז היה עוד יותר מעצבן להגיד את זה, כי כולם היו מאוד באווירת מלחמה, גם היום, אבל אז היה יותר, שמלחמה ביהדות זה מלחמת מצווה. יש קדושה, יש מצווה ויש רשות, ויש עבירה. אז ההבדל בין קדושה למצווה, שקדושה זה דבר שבעצמו הוא תכלית. תשמיש קדושה, הוא כשלעצמו קדוש. מצווה זה אמצעי למשהו גדול יותר. כן, המלחמה, כמו שמסביר הרב קוק, באורות המלחמה, היא צריכה לטהר את העולם ולקדם אותו, כן, בהנהגת הייחוד של הרמח"ל, למקום גבוה יותר ומפותח יותר, מבחינה רוחנית. אבל היא באה לתקן משהו, היא לא אידיאל בפני עצמו. עכשיו, כל זה לא משנה בכלל שהאחים שלנו, שנמצאים בשטח ולוחמים, הם עושים את הדבר הנכון והטוב, הם מקריבים את חייהם בגבורה עילאה למען עם ישראל. אסור לשכוח את זה. זה לא סותר את זה. הם שם בשבילנו. אנחנו מתפללים עליהם בכל יום ויום, בכל רגע ורגע, כמה שאפשר. ואת המלחמה הזאת אנחנו כמובן רוצים מעל הכל לנצח. אבל אסור בשום פנים ואופן שזה יגרום לנו לשכוח את האידיאל, שהוא הרבה יותר גדול מלנצח מלחמה כזאת או אחרת, הוא האידיאל של השילוב בין החירות השלילית, החירות החיובית, החירות התחתונה והחירות העליונה. ברוכים תהיו.